סליחה על התקלה בהקלטה, אז השיעור יהיה בשני חלקים. נמשיך. אני מכיר את הפסוקים האחרונים של פרק ג'. וירא אלוהים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה. וינחם אלוהים על הרעה שדיבר לעשות להם, ולא עשה. זה השורה התחתונה. עכשיו בואו נקרא את הפסוקים הראשונים של פרק ד'. ארבעת הפסוקים הראשונים. וירא העליונה רעה גדולה ויחלו. ויתפלל אדוני ויאמר ענה אדוני אלו זה דברי עד היותי על אדמתי. על כן קידמתי לברוח תרשיש, כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרעה. ואתה אדוני, קח נא את נפשי ממני, כי טוב מותי מחיי. פרשה סגורה, ואז ויאמר אדוני, היטב חרא לך? אז ראינו, בשיעור הקודם, נוכחנו לדעת כמה התשובה של נינווה היא חסרה, היא פגומה, היא לא רצינית. באמת היא לא רצינית. אז זה מסביר למה וירא עליונה רעה גדולה, ואיחר לו, כי הוא עליונה מבין, כאילו, ברור למה הוא מתקומם, ברור למה רע לו, נכון? הוא יודע שאותם אנשים רעים, הם עדיין אותם אנשים רעים, אכזרים, שום דבר לא יש, שום דבר לא יכול להשתנות במהלך יום אחד. מה שבאמת ראינו בפרשנות של הבבלי. אנחנו גם יודעים את ההיסטוריה. מה קורה אחר כך? נינווה הפכה להיות איזשהו גן עדן של חבדניקים שלוחים באמצע תסדבלוך? מה פתאום? ממלכת אשור. ממלכת אשור לא הביאה דברים טובים לעולם, בטח לא לעם ישראל, נכון? נינווה אותה שוב ולא הופיע עוד הרבה רע בעולם. ראינו בשיעור האחרון שתי גישות, פרק ד' רבי אליעזר, שהתשובה שלהם החזיקה 40 שנים, ילקוט שמעוני, שהתשובה שלהם החזיקה כמה? 40 ימים. תשובה לא החזיקה. החזיק יום אחד, החזיק חודש ועשר ימים, החזיק דור אחד, לא החזיקה. אבל עדיין, בנקודת הזמן של תחילת פרק ד', יונה ודאי לא יודע שעוד 40 יום, או עוד 40 ימים, או 40 שנים, נינווה תשוב לסורה, נכון? והיא תעשה תשובה על תשובה במובן השלילי. תעשה תשובה, היא תתחרט על זה שהתחרטה, ותחזור להיות זה. אז בואו נראה, המלבים, זה לא לפניכם, אז אני אקריא לכם, זה חמש שורות, נקרא לזה לאט, על תחילת פרק ד'. פרק ד' פסוק א', מה זה חרה ליונה ולא ידע זאת, שבעבור זה שלחו השם, כדי להשיבם בתשובה, ושעל ידי כך תבוטל הגזרה? ומזה שכתוב, הלא זה דברי עד היותי על אדמתי, מה בכך? הלא בזה מילא שליחותו בצד היותר טוב, שבהפך עת ילך הנביא בשליחותו, והעם לא ישובו, אז אמר בך יוצא בו, ואני אמרתי לריק יגעתי, והיה לו לשמוח, כי רבים משיב מאבון. אבל בכל זאת אנחנו יודעים שיונה, אומר המלבים, אתה צריך לשמוח, החזרת גויים בתשובה, קרקפת דלא מנח תפילין, האנשים הכי רבה במציאות, אתה טק, פותח את הפה, קריזמה, קסם אישי, וכולם, אה? נהיים דוסים. לפחות כלפי חוץ. כלפי חוץ. וגם משהו. ולא רק שיונה לא שמח, שרבים משיב מאבון, אלא שיונה, וירא אל יונה רעה גדולה מאוד, ואיחר לו. הרי אמרנו בהתחלה, אתם זוכרים את תחילת הסדרה, שאולי למה יונה בורח מלפני השם? כי מה הוא פוחד? הוא אומר, הגויים קלי תשובה, הם אין להם מצוות מעשיות. הם יחזרו בתשובה בקלות, וזה מה שיקרה. הכל אתם שטחי, ואז יהיה קטרוג על עם ישראל, נכון? ראינו את דברי המל מפרק ג' שיונה כבר ידע שהגזר דין הסופי נחתם על נינווה, אז לא אכפת לו להתנבא עליהם כדי שגם ככה הם ימותו. אבל הגישה הפרשנית של המלבים פה היא גרישה חריגה. ולכן אפשר לומר שאחרי שיונה נאתר לקריאה האלוקית בפעם השנייה, תחילת פרק ג', כן, בדבר שנית, אולי יונה ציפה שאם בכל זאת השם שולח אותו שוב פעם, לפגוש משהו אחר. אולי איזשהו גילוי תשובה פתאומית, כמו של הרב קוק באורות התשובה, אולי איזה גויים, הדור הבא, אולי תשובה מאהבה שהופכת את הזדונות לזכויות, ולא תשובה מהירה. ולכן השם דחוף לו גם בפעם השנייה שהוא ילך וינבא להם. וממילא, אם הגויים הרעים והחטאים, כמו אנשי נינווה, זכאים לזה שהשם ישלח נביא שיקרא להם פעם שנייה, אז אולי, אולי גם עם ישראל זכאים לזה. אז אולי בגלל זה יונה הסכים, כדי שגם עם ישראל יקבלו second chance, הזדמנות שנייה לחזור בתשובה. ופה כבר יונה לא יכול, רע לו, אבל big time רע לו. הוא לא יכול. ופה החידוש הגדול. אפשר בהחלט להניח שגם מתחילת הספר, החל מפרק ב', החל מפסוק ב' ופרק א', ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני השם. אפשר לחשוב שכבר מאותו שלב יונה לא בנוח. לא מרגיש בנוח. למה? כי אתם יודעים, לגיטימי. בכל זאת, הוא יורד, 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 נכון? וירד, וירד, וירד אדם. הוא בורח לתרשיש. ופה אנחנו זוכים לחידוש בדפוס הפעולה של יונה. ופעם הראשונה שיונה לא מנתק מגע. ופעם ראשונה שיונה לא מנסה לברוח לא מלפני השם, וגם לא מפני השם, כפי שדייקנו. ופעם ראשונה שליונה קשה, ושקשה לו מה הוא עושה? מה הוא עושה יונה? הוא צועק לקדוש ברוך הוא, אתה לא בסדר. זוכרים שיעור ראשון בסדרה? אמרנו שמי שבורח הוא מאבד את הלגיטימציה לדיאלוג. הוא כבר לא זכה לדו-שיח. ופה יונה קשה לך? אז סוף סוף יונה אוכף בשיפולי גלימתו של אברהם אבינו, בדוקטרינה של אברהם אבינו, מה? אסתי צדיק עם רשע? מה פתאום? 45! טוב, לא ימחה בעבור 45. לא, 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 40. מתמקח כדוש ברוך הוא כמו סוחר במחנה יהודה. עד שמוריד את השם למה? עשרה? גם זה לא הולך. אז פה יונה לומד מאברהם. הוא אומר, לא השם, זה לא בסדר, הוא כמו משה רבנו. תביא את הכדור על משחק, עם עין מכן עינה מספרה אשר כתבת, אני עם ישראל, אתה לא רוצה אותם? אין לך משה רבנו, תביא לך מישהו אחר. אני איתם, נכון? חטא העגל. אולי יונה יותר דומה לחבקוק, שגם הוא ככה מתרעם על הקדוש ברוך הוא בתחילת ספרו. ופה לראשונה יונה בוחר להתמודד. הוא כואב, הוא כועס, הפעם הוא גם מתפלל. וסוף סוף יונה לומד שכשיש לנו כעס, כאב, קושי, תסכול, תרומת, ניתן וצריך לתרגם הכל למה? לתפילה. ויתפלל אל אדוני ויאמר, אנא אדוני, על עובד דברי עד היותי, על אדמתי, על כיכר תרשישה. כי ידעתי, כי אתה אל חנון ורחום 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 על הרעה. אבל שלא ניתה, זה לא התפילה של פרק ב', שהקדש מהשיעור שלם, זה לא התפילה הזאת. תפילה במצולות ים. הרי התפילה בפרק ב' זה תפילה שעניינה, זוכרים? תפילת הודעה. זה לא תפילה של הצלה מישוע. והכרת תודה לקדוש ברוך הוא שיונה מרגיש שהשם לא ויתר עליו, שהוא מתעקש עליו, שהוא מאמין בו, לכן הוא משאיר אותו בחיים. ובעקבות התפילה הזו, לתרדיק מה שקדם לתפילה הזו, הגילוי שיונה מושלח למים והוא מנסה לחיות, התהליך בו הוא נאבק בזרמי המים שלא מובא בכתובים. ראינו את הדיוק של רב צדוק. אז בעקבות הגילוי הפנימי זה יונה נאתר לצו האלוקי והולך לנינווה. אבל פה התפילה של יונה פרק ד' זה לא תפילת תודה, זה לא זעקת ישועה. פה מדובר על ביקורת גלויה ונוקבת כלפי שמעיה. זו לא תפילת ישועה, זו תפילת מחאה. ריבונו של עולם, אתה לא בסדר. אפילו נראה זה תפילת התרסה. כלומר, יונה פה יותר דומה למשה מאשר לאברהם. הוא עושה שימוש, הוא מזכיר את המידות הרחמים שמי הזכיר אותם לראשונה. משה, בחטא העגל, לא אברהם, נכון? ערך אפיים ורב חסד, ובוא נראה מה אומר פה. כל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ו... ואמת, באמת, נוצר חסד לאלפים, נוצר, נכון? מה יונה אומר? כי אתה אל חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרע. מה יונה משמית? אמת. יונה אחרים לאבא שלו. יונה בן אמיתי. הוא איש אל אמת. הוא לא מוכן, ריבונו של עולם, אתה לא רב חסד ואמת. אתה רב חסד, ודאי. מחלת לנבס, הלכת עם את הרב חסד, וואו, אתה רב חסד. אבל אתה לא רב חסד ואמת. יש פה דין מעוות. יונה צק, ריבונו של עולם, איפה מידת הדין? האלוקית. מבחינתו של יונה, המכילה לאנשי נינווה, בגלל התשובה, אותה תשובה חסרה, פגומה, צינית, שטחית, מעוותת, זה לא פחות ולא יותר מאשר חוסר צדק, או בעברית חוסר אמת. מה, אין דין ואין דיין? ולכן מבחינתו יונה, הוא לא רואה ביחס לנינווה את מידת האמת בהנהגה האלוקית. אז הוא אומר, אתה השם, אתה רב חסד. נכון? כן, רחום וחנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד, אבל אתה לא אמת. ופה לכאורה, יונה חוזר אחורה לעמדה הרוחנית שלו לפני שהוא הושלך לים. על עובד דברי הדיותי על אדמתי, כי קידמת לברוח תרשישה. מה יונה אומר כאן הקדוש ברוך הוא? מה אומר לו פה? תקראו מה אומר, מה זה? אומר, אני צדקתי. אני צדקתי. באמת הייתי צריך לברוח בתחילת הספר. טוב עשיתי את זה. קרה בדיוק מה שחשבתי שיקרה. אתה רחמן, הם שקרנים, ואתה לא עומד בזה. ולכן טוב מותי מחיי. היה עדיף שלא היית שולח את הדג להציל אותי. יונה ממש מתחרט שהוא, בעולם המושגים של מודיעין, שהוא נשבר בחקירה. ששברו אותו בגלי מים, משבחה וגליך שעליי עברו, וטוב, טוב, 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 אני אעשה מה שאתה רוצה, המפקד. הוא מתחרט! ריונה קיבל עליו את הביטול הטוטלי לרצון השם, שהוא לא חפץ במות המת. אז מה כל כך חורה ליונה עכשיו? מה התחדש פתאום שגומר אותו? ואנחנו עכשיו עדים לשלב, לרכיב מאוד קריטי בהתפתחות הרוחנית של יונה. יונה אכן שב בתשובה במצולות, דיברנו על סוג של לידה מחודשת. בעקבות אותה לידה יונה אכן נעתר לצו האלוקי והולך לנינווה בדבר השם. הוא עומד במשימה שהשם אמר לו? עומד או לא עומד? מבצע או לא מבצע? מבצע, כן הפקד, ביצעתי. בגבורה, תוך יום אחד, משימה מושלמת. בניגוד לכל התחזיות. אבל אחרי מעשה, מה התחזית שלו? שזה יקרה, אבל כאילו, התחזית של יונה, כאילו... זאת אומרת שהוא היה בטוח שזה ילך.
שזה ילך טוב מדי.
כן, אבל זה too good to be true, מה שנקרא. כאילו, זה לא, אם זה תוך יום אחד הם חוזרים, אז... אתה רוצה להשאיר לנו? כן. כאילו, זה טוב מדי, כאילו, זה נשמע, נראה פייק, מה שנקרא. למפרע, אחרי מסך מבינים שהתשובה שיונה עשה במצולות ים לא מספיקה. למפרע ניתן להבין עכשיו שכל התהליך שעבר על יונה במאבק שלו נגד התביעה, במאבק על חייו שהם טובים יותר ממותו, אצל יונה בעצם זה היה תשובה מהירה, זה לא תשובה מאהבה. יונה כבר על ההתחלה חשב שהתשובה של הגויים בנינווה לא תהיה כמו שצריך. ולכן הוא קידם לברוח תרשישה. עכשיו, ביותו בדג הוא הבין שבאמת הוא צודק, תשובה מן השפה ולחוץ כמו שנינווה היא אכן לא ראויה. אלא שבטח מה הוא חשב? שאנשי נינווה יחזרו בתשובה מאהבה, תשובה הילאה, על פי אדמור הזקן, והרב בראות את התשובה, נכון, כמו שצריך. תשובה אמיתית מבחינת הזמן, ההיקף, העוצמות הפנימיות. כלומר, התשובה שיונה עורך בבטן הדג גורמת לו לשנות את דפוס הפעולה שלו. שינוי דפוס הפעולה בתוך מגמה בציפייה, שזה ישפיע גם על הסביבה, וגם, כלומר, שגם המציאות, כמו שאני עשיתי עכשיו תשובה כמו שצריך, אז גם אנשי נינווה יעשו שתשובה כמו שצריך, וזה לא יהיה תשובה של מפחד, תשובה מהירה, אלא תשובה מאהבה. ומה קורה? אבל בעומק, איזה תשובה יונה עשה? הוא לא עשה תשובה מאהבה באמת, למה? כשהוא מצפה שהמציאות תשתנה, אבל יונה לא משנה את הפנימיות שלו. יונה לא מוכן לשנות, מבחינתו רק תשובת אמת פנימית, זה התשובה הראויה ואמיתית. כלומר, מבחינת יונה של פרק ג' זה אותו יונה של פרק א'. או הכל או כלום, או סיירת או ניירת, או שאני מפלסר מטכ"ל, או בסיירת אגוזי, ליד המצופים בשקם, מטף שני משמאל. 804, מכירים, כן? מה ב-8 עושה 0 הולך ב-4 הביתה. חיטה מסווגת מאוד. יונה של פרק ג' ד' זה יונה של פרק א'. והוא אומר, אם הם עושים תשובה כזאת, לנינווה יש זכות קיום, רק אם היא תעשה תשובה פנימית, תשובה מאהבה, תשובה כמו המלאכים, בפרק א', שראינו איך הם חוזרים בתשובה הגויים. ושלמפריע מתברר לו שהתשובה היא משפה ולחוץ, תשובה שטחית ורקנית, מהמסד ועד הטפחות, תשובה של רמייה, אז באמת רע ליונה רעה גדולה. ומבחינת יונה הוא לא טעה. הוא לא טעה בעקרונות היסוד שלו, אלא רק טעה באופן מקרית ניתוח הנתונים בשטח, שהוא חשב שהם יעשו והם לא עשו ככה. ולכן שמתברר לו שהוא לא טעה בניתוח הנתונים, אז יונה מתרעם. יונה כועס, יונה תכלס מנסה למרוד. הוא אומר, אתה ערך אפיים ורב חסד, אתה לא אמת. אתה לא אלוקים אמת. הוא אומר תפילה, שם אלוקים, כן, שם לכם אמת. ואמונה כל זאת, עומד ויציב, אתה לא אמת. שאנחנו מבינים שבעצם כל ההסכמה בתחילת פרק ג' של יונה, ללכת לניבה בפעם השנייה, זה לא באמת הסכמה, זה הסכמה עם כוכבית. או שמה, כוכבית עם הסכמה. כשהוא מגלה שתשובת נינווה לא עומדת בתנאי סף שלו, לא שלא התברך שלהם, של יונה, שזה לא תואם את הקריטריונים שהוא הגדיר כרף המינימלי לחזרה בתשובה אצל גויים, אז יונה נשבר, הוא לא נשבר, הוא מתרסק. הוא חוזר, מה פרק א', סעוני והטילוני לים, במילים שלו עכשיו, טוב מותי מחיי. בוא נחזור דפה, מה דפה א', בוא נתאבד, לא שווה לחיות. אתם מבינים את הטעות של יונה? עכשיו בואו ננסה לנתח אותה, כי נראה פה פרט מדהים. מה הטענה של יונה? כל התשובה שנהיווה איזה תשובה היא? תשובה של שקר. תשובה מהירה, נכון? תשובה חיצונית, בגלל לחץ משהו מצוקה נקודתית עכשווית, אין בה שום קשר וזכר לשינוי פנימי ועמוק, שינוי מהותי, אלא רק ביטוי חיצוני מעשי, בלי שינוי הכרתי. אבל בעצם ניתן להפנות את הטענות הללו גם ביחס לתשובה של יונה במאי הדגה. אתה יונה, הרי שינית למעשה רק את הרובד החיצוני שלך. לפני כן ברחת ליפו, כי סירבת לנבא על נינווה. עכשיו הסכמת פיזית ללכת לנינווה, אבל בפנימיות לא חל אצלך שום שינוי. אתה עדיין בטוח שרק תשובה מהעבר, רק תשובה שכרוכה בשינוי פנימי מהותי, שינוי הכרתי יסודי, רק תשובה שכזו היא התשובה שראויה לחמלה האלוקית האדירה וכו'. כלומר, יוצא לנו שהתשובה של נינווה בים, של יונה בים, זה בדיוק אותה התשובה של אנשי נינווה ביבשה. אצל יונה אין באמת שינוי פנימי. הוא לא מגלה רובד פנימי חדש בחיים שלו. למעט העובדה שהוא רוצה לחיות ולא למות. כלומר, הוא מוכן ללכת לנינווה, למה? כדי לא למות. בדיוק כמו שאנשי נינווה צמים ולובשים סכים, ושווים מן הדרכם הרב ומן החמאס שלו בכפיהם, למה? שלא נמות, כן? ולא נמות, הם אומרים, ולא נמות. כלומר, בעצם הנכונות של יונה ללכת לנינווה פעם השנייה, יונה לא מתמודד עם שורשי הכאב, עם הרתיעה שלו מהצו האלוקי ללכת לנינווה. הוא לא פתר את הקונפליקט, הסיבוך הפנימי שלו. עם הקדוש ברוך הוא, אותו סיבוך שגם לו לברוח מלפני השם. ועכשיו הכל קורס בבת אחת. יונה של פרק ד' פסוק א', זה אותו יונה של פרק א' פסוק א'. אותה עמדה נפשית כאובה, כאוסה, אותו לברוח, טוב מותי מחיי, או במילים של פרק א', סעוני ועטילוני אל הים. של השיר של אריק איינשטיין, וחלפה לה עוד שנה, מכירים? שום דבר לא השתנה. אז מה עשינו? הגענו פרק ד', פרק אחרון, אנחנו מגלים שיונה הוא אותו יונה של פרק א'. אז למה צריך את זה? מה אפשר ללמוד מזה? יונה מלמד אותנו בלי שהוא שם לב, שתשובה שמופיעה ומתעוררת רק בגלל אילוץ חיצוני, תקרא לזה פחד ממוות ומנדווה, או פחד מטביעה בים, סופה של תשובה כזו שהיא לא תחזיק. היא תקרוס במהרה. תשובה מהירה, סופה להתמוטט, ולמוטט איתה את בעל התשובה. וזה מה שקורה לאנשי נינווה, כעבור 40 ימים או 40 שנים. וזה מה שקורה ליונה, כי התשובה בים אצלו, בה שהוא טבע את התשובה מהירה. אז עכשיו, כולנו צריכים להתבייס עמוקות. שום דבר לא חלפה לה עוד שנה, שום דבר לא השתנה, זה אותה, כן? שם, שיר של אריק איינשטיין על אורי זוהר. הוא חזר בתשובה, מעניין. נוסף קודם לסיכום, נכון? אז אין לנו ברירה. מה זה? אז זה? אז מה הרווחנו כל הספר, הפרים של הספר? בשביל לחזור להתחלה? בשביל מה? על מה? ולכן אין לנו ברירה. צריך לחזור ולקרוא שוב פעם ולנסות להבין מחדש מה קרה. קודם כל צריכים להאמין שיונה זה לא נכון משהו. קשקשתי, לא אמרתי אמת. יונה לא נמצא באותה עמדה בה הוא היה בתחילת הספר. והראיה הבולטת זה השוני המהותי בתגובות בשתי המחציות של הספר. פרק א', יונה, איך הוא מגיב? הוא לא מגיב, הוא בורח. הוא בורח מתגובה, הוא בורח מתמודדות. והפעם יונה לא בורח. לא רק שהוא לא בורח, הוא פונה בפרק השני, והתפלל אל אדוני ואומר, כן, וכולי, ענה, וכולי וכולי. עכשיו יונה במקום מרוסק, שבור, מתוסכל, כועס, אבל, למרות כל זאת הוא מוצא בו את הכוחות לפנות אל השם יתברך. ואת זה יונה לא היה מסוגל או לא רצה לעשות את פרק א'. עכשיו יונה בפרק ד' הוא כבר כלי קיבול חזק יותר. עכשיו הוא כבר יכול לקבל את המענה של הקדוש ברוך הוא לכל מה שיונה הולך להטיח בו. כי אם אתה פונה לזלות בטענה, קח בחשבון שמה? מה? תקבל תשובה. שהוא יגיב, הוא לא פרייר. אם כל המגמה שלך זה רק להשמיע את העמדה שלך, כמו עיתונאי בשקל או פוליטיקאי מצוי, אז אין פה דיאלוג. מה יש פה? שני מונולוגים. חבר, תפרד לכם על זה, כן? בתור ילד. חמש עם רפי רשף, זה בערוץ אחד הזה. ראיין את יושב ראש הקואליציה, בנימין נתניהו. אחרי זה 92, 93. הוא אומר לו, אז מה אתה אומר על המהלכים של ממשלת העבודה? אומר לו, אבל לא זאת השאלה, רפי. התקציב שאנחנו... דיבר על הוצאת חוק שהוא קידם שלא קשור לשאלה. כאילו, הוא אומר לו, כן, אבל לגבי אתה רואה, כאילו, נוכל בתור ילד קטן. זה היה כאילו רעיון עיתונאי, ויש פה שני מונולוגים. רפי רשף שואל, וביבי עונה, וזה לא... פשוט שני מונולוגים. אין פה דיאלוג. דיברנו על זה הרבה בוחרים, בשיחה, בחבור התפילה. זה חידש שלי הרמנה חפרומן לצל. שהייתי פוגר איתו, ועשיתי מילואים. וחזרתי ממילואים ככה ב-12 בצהריים עם העימודים, בדרגות. הרבה איך ככה מלטף לי את הדרגות, ואני, מה, פורים היום? אז לא, איזה פורים, מילואים, והם מילואים לא מוצלחים. אז אמר לי, מה אתה עושה במילואים? אז אמרתי לו, הרב מנחם, אני כמוך. אני, מה, אתה צנחן? אמרתי לו, לא, אתה מדבר עם מחבלים. גם אני אדבר עם מחבלים. אמר לי, מי אתה מדבר? אמרתי לו, לא, הרב מנחם, אתה מדבר עם כל האלה של המערכים בוויקיפדיה, עם הגדולים, המפורסמים. אני מדבר עם פה ארצים בכפר, לא זה. אז אמר לי, העיקר שיש דיאלוג, העיקר שיש דיאלוג. עכשיו תסביר לרב מנחם שזה לא בדיוק דיאלוג, זה לא, כן, לא משנה, אנחנו מוקלטים, אני מפרט, אבל זה לא בדיוק דיאלוג. אז הוא הסביר לי שפעמים גם דיאלוג זה שני מונולוגים. אמר לי, העיקר שיש דיאלוג. בוא נחזור אחורה. בסוף יונה מסכים ללכת לנינווה. ככל הנראה, על בסיס ההבנה המוטעית שלו, שאם התשובה של אנשי נינווה תהיה שטחית וחיצונית, אז גם ככה הקדוש ברוך הוא לא יקבל אותה. נכון? בסוף הם עשו תשובה, איזה תשובה? שטחית וחיצונית. השם קיבל אותה? השם קיבל, תשובת נינווה קיבל, כן. וניחה, ולא עשה אשר לעשות. מה זה לעשות? ואז יונה מגיע לנינווה, ומגלה שאנשי המקום חוזרים בתשובה באופן לוקה בחסר, בלשון המעטה. אבל בניגוד לציפיות שלו, השם שמוך הוא מתנחם על הרע, ולא, כן, השם יבסות להם, ולא עשה. יונה בהלם, יונה עמום. כל התחזיות שלו התבדו. וואו, זה שוק. ועכשיו יונה מבין בפעם הראשונה שהטעות הראשונית שלו שובח מלפני השם, זה לא הייתה טעות בהבנת המציאות. האם אנשי נווה באמת מסוגלים לשוב בתשובה שלמה כמו שצריך, או שהם לא מסוגלים? עכשיו יונה מבין שהוא טעה במשהו הרבה יותר עקרוני, הרבה יותר מהותי. האם יש ערך? האם הקדוש ברוך הוא מחשיב גם תשובה חלקית? גם תשובה מקולקלת מהיסוד, מהשפה ולחוץ. ופה בתחילת פרק ד' בעקבות התסכול הנוראי והכאב העצום של יונה, יונה בפעם הראשונה מעיז לגלות לנו מה עבר לו בראש. למה בכלל בתחילת פרק א' עבר לו בראש הקטע הזה של לברוח מלפני השם? היה עד עכשיו אלינו השערות, נכון? שלא יהיה כתרוג על ישראל, שלא פאי, נבואה בחוץ לה, כל מה, דיברנו על זה, נכון? אבל יונה מעולם לא גילה מה הייתה הכוונה שלו. מה הייתה המגמה של אותה בריחה? עכשיו, כאמור, כל עוד יונה בורח, הוא שולל מעצמו את הזכות לקיים דיאלוג. זה דיברנו בשיעור הראשון. ואין לי ספק שבתחילת פרק ד' יונה לא פחות כועס, לא פחות מתוסכל, מאשר תחילת פרק א' של ספר יונה. ולכאורה אפילו יש יסוד סביר להניח שהוא עוד יותר מתוסכל מפרק א', כי הוא ביצע את המשימה ולא הלך. או, הכי גרוע, הלך, אבל לא כמו שהוא רוצה. שזה יותר מעצבן, נכון? אבל פסוק ב' הוא אולי אחד הפסוקים הכי חשובים מספר יונה כולו. במבט שהתחיל לכאורה יונה יוצא לא בסדר. תגיד, מה נסגר איתך? אתה לא מתבייש? מה הבעיה? מה הבעיה ליוסף? מה הבעיה? מה הבעיה? תגיד, אתה לא מתבייש? איך אתה מעיז? איפה שיש לך אומץ? לצאת, להתקומם נגד מלך מהקדוש ברוך הוא? רחם הגיוני? להשמיט? אתה רק רב חסד אתה, אתה לא אמת, אתה לא אמיתי. אבל במבט פנימי יש פה דבר מבוך ביותר. יונה בוחר להתמודד. יונה לא בורח, הוא סוף סוף מקיים דיאלוג עם הקדוש ברוך הוא. עד עכשיו אין לנו דיאלוגים בספר יונה. גם כשיונה מתפלל, זוכרים איך התפילה מסתיימת? ויאמר השם לדג, ולא, וזה צועק, ויאמר השם לדג, בסוגריים, ולא ליונה. ולפני כן, כשיושב דיבר עם יונה, מה יונה עושה? אמר לו, קום לכן לנבי, יונה מקשיב, ויקום. וירד יפו. הוא מקשיב לשם, אבל מה? מה מביא את יונה סוף סוף לקיים דו-שיח עם הקדוש ברוך הוא? הרי בקלות הוא היה יכול לברוח כמו שהוא בחר לעשות פעם שעברה, שהוא הרגיש ככה. יונה תובל בים של כאב, אכזבה, תסכול, בלבול, הרבה כעס, ויונה פוגש את עצמו קצת בדומה למפגש הראשונו שלו עם עצמו. באותם רגעים בין פרק א' לפרק ב', ביותו נאבק בזרמי המים הסוערים, אבל אז המפגש שלו עם עצמו מביא את יונה לתשובה, אבל איזה תשובה אמרנו? תשובה מהיראה. תשובה שהיא די דומה לתשובת נינווה. ועכשיו מתוך הבלבול, מתוך העמידה מול עולמות הסותרים את הלך רוחו ואת המחשבה שלו, יונה מבין שהשאלות והקושיות והכעסים התסכולים הם לא על הקדוש ברוך הוא. אז הם על מי? על עצמו, נכון? יונה מבין שבעצם כל התסכולים שלו, כל ההתמודדות הזו קיימת אצלו בתוכו, בנפש פנימה. כל עוד יונה לא מודע לכך, אז הוא ממקד את כל אנרגיות ביחס לחוץ. ביחס לתביעה החיצונית, מהסובב אותו, משל אנשי נינווה. אבל עכשיו יונה מבין שזה הכל אותו בפנים. זה לא ספר נינווה! איזה ספר זה? ספר יונה! ופה סוף סוף בפרק ב', פסוק ד', לקראת סיום הספר, רק פה מסתיימת הבריחה של יונה, שהתחילה בפרק א', פסוק ב'. כי פה לראשונה יונה מפסיק לברוח. לא לברוח מהקדוש ברוך הוא, כי זה בלתי אפשרי. סוף סוף מפסיק לברוח ממי? מעצמו. הוא מבין שכל המערבולת הזו שהוא חווה גדולה עליו. ולכן הוא משנה גישה. הוא מפסיק לברוח, הוא מתחיל לדבר. הוא פונה לקדוש ברוך הוא על מנת לייצר דו-שיח. לבנות דיאלוג. אם בתחילת הספר יונה בורח כל עוד רוחו בו, הוא עושה את זה בשתיקה, נכון? הוא לא מדבר. עד שהרב יכול למחיר, כן, מה לך נרדם? כן, עברי אנוכי. זוקי השמיים אני ירא? עד אז הוא לא מדבר. עכשיו הוא לא בורח. לא רק שהוא לא בורח, הוא גם מדבר. ההפך מלברוח זה לא להישאר. ההפך מלברוח זה לדבר, להתמודד. עכשיו, מה עומד מאחורי התפילה לקדוש ברוך הוא? אם אתה מציב גשר, זה סימן שאתה רוצה לעבור לצד השני בלי ליפול לתהום. אם אדם מתחיל לדבר, זה סימן שהוא מעוניין שיקשיבו לו, שזה ביטוי לקרבה. זה לא אותה תפילת הודעה כמו במי הדגה. תפילה שאכן לא זוכה למענה כמו לקדוש ברוך הוא. רק שמוך הוא לא מגיב. פה יש תפילת התחה. יונה מטיח בקדוש ברוך הוא, האשמות נוראיות, אתה ערך הפיים, אתה רב חסד, אבל אתה לא אמת. אין אצלך אמת. הוא שופך עליו את כל התסכולים, כל הקשיים, כל הכעסים שהוא צבר בפרק א', ב' וג', לא הכל מתפוצץ, נכון? אבל מאחורי כל סימני השאלה הלו של יונה, עומד לו בשקט בשקט סימן קריאה אחד אמיתי ויציב. יש למי לפנות. יש כתובת. יש עם מי לדבר. מישהו מקשיב לי. ורק אחרי שהקדוש ברוך הוא מבחין בשינוי הפנימי של יונה, איך יונה מבצע את ההדרכה היסודית של רבנו נחמן מברסלב, כן? שאחרי חוזרים בתשובה צריך לעשות, ניקוטי מורן תורה ו', תגיד מאיר שמחה? שזה בעברית תשובה על תשובה, נכון? תשובה על תשובה. רק אחרי שהקדוש ברוך הוא מגלה שיונה הוא ברסלבר, שהוא כבר עשה תשובה פרק ב', אבל זה לא מספיק. עכשיו בפרק ד' פסוק ב' הוא עושה תשובה על תשובה. רק אז הקדוש ברוך הוא עונה ליונה. רק כזה הקדוש ברוך הוא מטל לנכון, אני אקח חלק בדיאלוג. אז למדנו היום הרבה דברים מאוד חשובים. הבנו למה ספר יונה לא מסתיים בפרק ג' ברגע שהשם מקבל את התשובה של נינווה, כי זה לא הספר יונה. מה זה היה? ספר? ספר נינווה. ראינו מה התהליך שעובר על יונה בעקבות קבלת התשובה של נינווה. כיצד יונה מפנים שבעצם התשובה שהיא עושה, תכלס, העתק הדבק של תשובה של נינווה, תשובה חיצונית, תשובה מהיראה. ראינו אחד מפנה מדהים, ממש מהפך אצל יונה, ושבעצם הפתרונות, הפתרון לכל התסכולים, לכל הכעסים, לכל הכאבים, זה פשוט לפתוח את הפה ולדבר. עם מי? עם הקדוש ברוך הוא. זה נכון ליונה, זה נכון לנו, זה נכון לבני זוג שהם במשבר, נכון לאנשים שהם, לבני זוג שהם בטוב, לאנשים עם חברים ולאנשים בודדים. לפתוח את הפה, אין תחליף לדיאלוג. אבל עדיין צריך לברר מה התשובה שהקדוש ברוך הוא עונה ליונה. מה התשובה שהם עונה ליונה? מה הפסוק הראשון? מה התשובה? מה כתוב? ויאמר השם אל יונה, נכון? היטב חרה לך? מה זה התשובה הזאת? לא כמעט. זה לא כמעט ציני. זה ציניות נקודה CO נקודה IL, זה אתר הבית, זה ממש זה. נשאיר את זה בצריך עיון, עד השיעור הבא, שזה בעצם השיעור הבא בתחילת זמן חורף, שנגנוב שני שיעורים בזמן חורף, לסיים את יונה. אנחנו בעצם בשיעור הבא נבין מה זה התשובה על תשובה שצריך להצליח, מצד הקדוש ברוך הוא, וזה נסיים את הפשט, ואז שיעור 10 יוקדש לכל ספר יונה על פי הסוד. שזה מהלך אחר לגמרי, 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 לעשות ריסט, נשכח, על פי הסוד, וספר יונה הוא כולו בכלל משל ונמשל, למה שקורה בעולם האמת, אבל כל זאת ועוד על פי הזוהר, על פי הגר"א, כל זאת ועוד בזמן הבא, שלכולנו חתימה טובה, עשמה שצדיקים גמורים, צדיקים שמחים, צדיקים בריאים, צדיקים שמדברים, מדברים, לא שומרים בבטן, שנזכה ושנחיה, ברוך אדוני לעולם, אמן.